האיש שראה לתוך הנשמה שלו. כתבתו של דיוויד סטאברו, סטוקהולם. קורא איתן רץ, מתוך הארץ, 17 בפברואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. מוזיקאים גדולים אף פעם באמת לא מתים. הם ממשיכים להתקיים גם אחרי שהורדו לקבר, ולא רק בדמיון של מיליוני המעריצים שלהם. תמיד ימצאו הקלטות שלא יצאו בזמנן, סופרים יכתבו ביוגרפיות, הטלוויזיה תשדר סרטי דוקו, ומוזיקאים אחרים יפיקו גרסאות כיסוי לקלאסיקות המוכרות. להוציא מחדש, להרוז מחדש, להעריך מחדש את השירים. כתב מוריסי, בשירם של הסמיץ, Paint a Vulgar Picture, ותיאר את הלך הרוח הפוסט-מורטמי במדויק. אם לקחת את הדימוי הזה צעד קדימה, אך לא מזמן זכינו לראות הופעת איחוד של אבא, שחזרה לבמה באמצעות אבטרים דיגיטליים שנראים כמו חברי הלהקה בצעירותם. המקרה של דיוויד באוי אינו חריג. הסרט Moonage Daydream של ברט מורגן, שכולל קטעים מקוריים שמעולם לא נראו על המסך, והדוקו The Last Five Years של פרנסיס ווטלי, עוררו בשנים האחרונות עניין מחודש באיש וביצירתו. כמותם גם הספר The Age of Bowie של העיתונאי הבריטי פול מורלי, והתערוכה דיוויד באוי Is, שנפתחה בלונדון לפני מותו בינואר 2016, נדדה לערים נוספות, ומשכה מאות אלפי מבקרים גם אחריו. במקרה של בואי לא הופקה עדיין, למרבה המזל, הופעת הולוגרמה עמוסת נוסטלגיה ומרצ'נדייז, ואוהביו הרבים יכולים להסתפק באלבום בלק סטאר, מתנת פרידה של אומן חד פעמי, שהמשיך ליצור גם בימיו האחרונים, ושהגיע לעולם יומיים לפני מותו. קשה לדמיין סרט, ספר, או הקלטה עבודה, שישאירו חותם עמוק או משמעותי יותר מאלבום המופת הזה. בימים אלו מוצגת בסטוקהולם תערוכה ייחודית הכוללת כמאה צילומים של באוי, שיצר הצלם היפני מסיושי סוקיטה. במשך עשרות שנים, שבהן היה חבר של באוי ואחד המתעדים החשובים שלו. בתערוכה, שיתוף פעולה בין סוקיטה, גלריה אונו ארטה בבולוניה ובית התרבות בסטוקהולם, מוצגות כמה מהתמונות האיקוניות ביותר של באוי, ולצידן תוספות מעניינות כמו הקליפים לשירים לזרוס ובלק סטאר, שיצר הבמאי השוודי יוהן רנק, ואוסף ספרים שבאוי אהב וקיבל מהם השראה. התערוכה מנסה לתת תמונה מגוונת ועמוקה של המוזיקאי. הסרטונים של רנק מתעדים את המחשבות והרגשות של באוי ברגעים שלפני הסוף, והספרים מתארים את עולמו הרוחני המגוון. באוי היה ידוע כקורא נלהב, והמבקרים בתערוכה מוזמנים להלעל בספרים שאהב, מהאיליאדה של הומרוס והקומדיה האלוהית של דנטה, ועד לוליטה של נבוקוב, בדרכים של קרואק, בדם קר של קפוטה, ו-1984 של אורוול. אך העיקר הוא, כמובן, התמונות שמהוות לא רק תיעוד של קריירה עשירה, אלא גם קרוניקה של חברות ארוכת שנים. כמו רבים מבני דורו היפנים, שהתבגרו אחרי מלחמת העולם השנייה, סוקיטה, צלם אופנה ופרסומות ידוע בטוקיו, גילה עניין בפעילות האומנותית בערים הגדולות במערב. בקיץ 1972, הוא הגיע ללונדון כדי לצלם מוזיקאי פופולרי אחר מסצנת הגלאם רוק, מרק בולן, הסולן של טירקס. את בואי, שהיה אז בעיצומה של תקופת הזיגי סטארדסט שלו, הוא עוד לא ממש הכיר. באחד הימים, בדרך חזרה מסט הצילומים למלון שלו, סוקיטה נתקל בשלט פרסומת להופעה של בואי ולו ריד. סוקיטה לא שמע מימיו את Five Years או Starman, אבל המראה של בואי, בכרזת הפרסומת, נשען על קיר עם רגל מורמת, מאופר ולבוש חולצה פרחונית, משך את תשומת ליבו, והוא קנה כרטיס להופעה. השאר, היסטוריה. סוקיטה הכיר את הסטייליסטית יסוקו טקהאשי, שעבדה עם מעצב האופנה קנסאי יממוטו, שעיצב את התלבושות של בוי באותה תקופה, ואחרי ההופעה הוא יצר איתו קשר דרכם. המפגש הוביל לסשן הצילומים הראשון של סוקיטה והכוכב. מאז ועד מותו של בוי, יותר מ-40 שנה אחר כך, הם שמרו על חברות קרובה, ובמהלכן סוקיטה צילם את בוי לא פעם, כמעט תמיד, למעשה חוץ ממקרה אחד, מתוך יוזמה פרטית משותפת של שניהם, ולא כחלק ממסע יחסי ציבור או לצורך עטיפת אלבום. הצילומים היו מרכיב אינטגרלי בחברות שלהם, והקרבה האינטימית עומדת בלב התערוכה ומעניקה לה את האיכות המיוחדת שלה. סוקיטה, בן 85 היום, לא הצליח להגיע לשוודיה לאירוע הפתיחה, אבל היה מעורב מאוד בהפקת התערוכה. הרעיון איתו התקיים בווידאו בסיוע מתורגמן. מכיוון שאני לא מדבר אנגלית, לא יכולתי לדבר עם באוי. הוא מספר מביתו שבטוקיו על המפגש הראשוני עם האומן. מה שרציתי זה לצלם את הבמה ואת אחורי הקלעים בהופעה שלו. אני מאמין שהוא אהב את העבודה שלי, כי הוא השתמש בפורטרט שלו שצילמתי לחזת פרסומת. איך הצלחתם להתגבר על מחסום השפה? הלוואי שיכולתי לדבר אנגלית ולתקשר איתו יותר. עם זאת, אני די בטוח שהבנו אחד את השני באמצעות האומנות שלנו. האם החברות האישית השפיעה על האופן שבו צילמת אותו? התבטאה בתמונות עצמן? אני לא בטוח, אבל אני חושב שהיה לי קל יותר לקבל סשן צילומים איתו בגלל מערכת היחסים הטובה וארוכת השנים שלנו. ברגע שהמפגשים התחילו, פשוט עשיתי כמיטב יכולתי, כמו תמיד. איך היה בוי כאובייקט צילום? בזמן הצילומים הוא לא הפסיק לשחק מול המצלמה. לא הייתי צריך לביים פוזות. התמקדתי בלחידת הרגעים הטובים ביותר בתנועה שלו. הוא למד בזמנו אצל לינזי קמפ, פנטומימאי רקדן וקוריאוגרף בריטי. ואני מניח שלעבודה איתו הייתה השפעה גדולה עליו. רוב הצילומים המוצגים בתערוכה מוכרים מן הסתם למעריצים של באוי, מה שלא מוריד מהעניין שהם ממשיכים לעורר. חלקם בהחלט מרהיבים. הסדרה Watch That Man שסוקיטה צילם ב-1973 בניו יורק, היא היחידה מבין העבודות המוצגות שהוזמנה במסגרת קמפיין יחצני לסיבוב הופעות ולא נולדה ממפגש חברי. היא מציגה את באוי לבוש בבגדי הפסים המנופחים של יממוטו, תחפושת של ספק אסטרונאוט, ספק סמוראי, יפני, על רקע אדום עז. צילומים אחרים מציגים את בוי בשיער אדום, בגדים צבעוניים וגיטרת 12 מיתרים אדומה. יש תמונות של בוי בשחור לבן אופנתי, לבוש במעיל אור ב-1977, שיא התקופה הברלינאית של האומן, ותקופות שלו משנות ה-80 במראה אלגנטי של חליפה ועניבה. הרבה עניין מעוררים צילומים מטיול משותף שבוי וסוקיטה עשו לקיוטו ב-1980. הם מציגים היבט אחר, לא מוכר, של בוי, שנחשף בהם בסיטואציות יומיומיות ונטולות גלם. בין השאר, הוא נראה בזמן נסיעה ברכבת, מדבר בטלפון ציבורי, או מסתובב בשוק אוכל. הוא נהג בעצמו ברכב הסחור למקומות שרציתי להגיע אליהם בעיר, נזכר סוקיטה. אני חושב שאני הצלם היחיד אי פעם שהשתמש בדייוויד באוי כנהג. צילומים אחרים מספקים עדות לכישרונו הדרמטי של באוי ולהכשרתו כפנטומימאי ומציגים מגוון רחב של השפעות אומנותיות. מאקספרסיוניזם גרמני, דרך תיאטרון קבוקי, יפני ועד מדע בדיוני. יש בהם מעברים תכופים בין מצ'ואיזם הטרונורמטיבי לאנדרוגניות שמוכרים היטב גם מיצירתו המוזיקלית. אף של התמונות התלויות על הקירות לא מתלווים צלילים או קולות, במהלך הצפייה בהן, מי שאוהבים ומכירים את המוזיקה של באוי, כמעט יכולים לשמוע אותן. אחד החדרים במוזיאון מוקדש לעטיפה של Heroes, האלבום השני בטרילוגיית ברלין של באוי, שיצא ב-1977. באוי מצולם על העטיפה, בשחור לבן, בפוזה מעט שונה, שתוארה על ידי רבים כמחווה לציור של האומן הגרמני אריך הקל, 1883 עד 1970, שהוא העריץ. סשן הצילומים נערך בסטודיו בטוקיו, בזמן שבואי הגיע לביקור ביפן כדי לקדם את האלבום The Idiot, שהפיק לחברו הטוב איגי פופ. הצילומים נמשכו בסך הכל שעתיים. שעה אחת הוקדשה לפופ ושעה נוסף לבואי, ובמהלכם צולמו בסך הכל שישה סרטי פילם. איזה מהאלבומים של בואי אתה הכי אוהב? סוכיתה. אני אוהב הרבה אלבומים של בואי, אבל אם אני חייב לבחור אחד, אז Heroes הוא זה שאני אוהב יותר מכולם. הוא חשוב לי מאוד, ואני גאה שיכולתי להיות חלק מהאלבום המדהים הזה. בואי כיבד את סוכיתה ואת עבודתו, אומרת ויטוריה מיינולדי מגלריית אונו ארטה בבולוניה, אחת מאוצרות התערוכה. גיליון הפילם, הקונטקט שיט, המקורי לסשן של Heroes, מוצג בתערוכה, כולל סימון אדום על אחת התמונות שסוכיתה עשה בעצמו. הוא סימן את התמונה הספציפית הזאת לפני ששלח את הדף לבואי, ועוד לפני שבכלל ידע שעומד לצאת אלבום חדש. זה מסר שאומר, תסתכל על התמונה הזאת, היא מדהימה. כשבואי ענה לו, הוא אמר שהוא רוצה את התמונה בשביל עטיפת האלבום החדש שלו, וביקש את אישורו של סוכיתה. סוכיתה הסכים מיד עוד לפני שהקשיב לאלבום. מתוך כבוד לחברו הצלם, בואי ביקש שהזכויות לתמונה יישארו בידי סוכיתה, ושרק התמונה שנבחרה על עטיפת האלבום תירחש על ידי חברת התקליטים, ולא כל התמונות שצולמו בסשן, כפי שהחברה רצתה. זה אכן מה שקרה, והזכויות מחולקות בין חברות התקליטים לסוכיתה. התמונות שצולמו בטוקיו ב-1977, אומרת מיינולדי, מדגימות את שלל הסגנונות, ההשפעות והמבעים של בואי שנתפסו בצורה מושלמת על ידי סוכיתה. בגלריה אונו ארטה אנחנו עוסקים בין השאר בצילומים מעולם הרוק והמוזיקה, וחיזרנו אחרי סוכיתה כבר שנים, היא מספרת. ב-2015 הצלחנו סוף סוף ליצור איתו קשר, בין השאר בסיוע מחלקת יפן של אוניברסיטת בולוניה, והתחלנו לעבוד איתו ולהציג תמונות שלו באיטליה, ואחר כך במוזיאונים אחרים באירופה. תוך כדי העבודה על התערוכות האלו, נוצר הקשר עם בית התרבות של סטוקהולם, וכשהאוצרת השוודית מריה פטומלה התאהבה בתמונות של סוכיתה, התחלנו לעבוד יחד על התערוכה הייחודית הזאת. זה היה ממש לפני פרוץ מגפת הקורונה, כך שלקח משהו כמו 3 שנים לסיים את הפרויקט. העיתוי של פתיחת התערוכה הוא מצוין, כי אנחנו מציינים עכשיו 50 שנה לצילומים הראשונים שסוכיתה צילמת בואי. אף שהצילומים שנעשו בשנות ה-70 הם המוכרים ביותר, כשמיינולדי מתבקשת לבחור את זה שהיא הכי אוהבת, היא מפנה דווקא לצילום מ-1989, כשנעשה בואי בן 42. הצילום נקרא קי, שמשמעותו ביפנית נשמה, היא מספרת. סוכיתה סיפר לנו שבחר את השם הזה, כי הוא חשב שראה לתוך הנשמה של בואי. בתמונה הזאת אנחנו רואים בואי מבוגר יותר, הוא כבר עבר להתגורר בארצות הברית, והוא לא ממש עשה מוזיקה בתקופה הזאת. סוכיתה ביקר אותו בזמן שהיה באמריקה לצורך עבודה אחרת, והביא לו אלבום חדש של המוזיקאי היפני ריוהיצ'י סקמוטו במתנה. בואי אהב את סקמוטו, שלצידו שיחק בסרט חג שמח מיסטר לורנס מ-1983, אבל עדיין לא השיג את האלבום מחדש, כך שזו הייתה מתנה מיוחדת. בגלל הקלוז-אפ לא רואים בתמונה שבואי מרכיב אוזניות. הוא מאזין לאלבום. הוא ממש אבוד בתוך המוזיקה של סקמוטו, וסוכיתה תפס את הרגע המיוחד הזה. יכול להיות שסוכיתה ראה לתוך הנשמה של בואי, אבל הצילומים שיצר, כמו עבודות נוספות העוסקות בדייוויד בואי, חושפים שהייתה לו יותר מנשמה אחת. זו אולי קלישאת בואי המשומשת ביותר, הזמר בעל 1,000 הדמויות. מי הוא היה באמת? זיגי סטרדסט או מייג'ור טום? הגבר בסמלה מ-The Man Who Sold the World, או האיש בחליפה והניבה מטין משין, מישהו שנפל מכוכב אחר, או נער רגיש מדרום לונדון. גם היצירה של בוי מסתחררת מריבוי פנים. מוזיקאי שאחראי ליצירות רוק מושלמות בשנות ה-70, להיטי פופ בשנות ה-80, מוזיקה אלקטרונית תעשייתית בשנות ה-90, וג'אז ניסיוני ומחזמר בשנותיו האחרונות. התערוכה בסטוקהולם היא סיכום נוגע ללב של חלק מהפנים השונות של בוי, אבל בו בזמן היא תוצאה של נקודת תצפית אחת בלבד, של החבר שצילם אותו. היא לא יכולה ולא מתיימרת למצוא איזה בוי אמיתי, אחד או קבוע. הדבר הקבוע היחיד בבוי, כפי שצוין לא פעם בהקשר שלו, הוא השינויים עצמם. במובן הזה, התערוכות, הביוגרפיות וסרטי הדוקו מתנפצים על המציאות האומנותית שבוי יצר, זו שהוא מסכם בשיר היפהפה שסוגר את אלבומו האחרון, I Can't Give Everything Away. הוא אומר שם, הוא מזכיר לנו, שעל אף גוף היצירה האדיר שהשאיר, בעצם, אולי לא הכרנו אותו בכלל. האיש שראה לתוך הנשמה שלו. הכתבה של דיוויד סטאבו. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.